טוב, אנחנו בעצם נתחיל את הפרשיות האחרונות של ספר שופטים. נזכיר טיפה את מה שכבר דיברנו באחרית של שמשון שקשור לעניין. דיברנו על זה שבעצם בסוף תקופת השופטים הופיע פרשייה של שמשון, אחר כך פסל מיכה פלגש בגבעה, ואחר כך אפשר בעצם לצרף לסוף תקופת השופטים את ימי שמואל. יש משהו משותף לכל הפרשות האלו. צירפנו לזה גם את רות, שהיא גם בעצם מבחינה הזאת כנספח, כספר נוסף של תקופת השופטים. גם הפרשיות האלה בסוף הם כמין נספח, במיוחד לפי חז"ל שהם לא בתקופתן. אז המשותף לכולה, המשותף לפרשיות האלה, זה ש... מאוד בולט בהם כוחו של הפרט להשפיע על הכלל. אמרנו שיש ביטוי לשון שממש מיוחד לפרשיות האלה, וגם במגילת רות וגם בספר שמואל, והוא ויהי איש אחד מן ושמו הביטוי, הצירוף לשון הזה טיפה הטיות פה בפנים, אבל הוא ממש מופיע רק פה. כשיש פה ממש בעצם דגש שיש איש אחד שהוא עומד להשפיע על כל העם. עכשיו בעצם גם ברות, גם פסל מיכה, גם פלגש בגבעה, זה מאוד בולט הדבר הזה, וגם אחר כך באלקנה ושמואל, זה מאוד בולט שפתאום יש כאילו מין הסתה מן המבט הכלל ישראלי, מה שנראה בהתחלה כהסתה. כלומר, מסיתים את המבט משם אל איזושהי משפחה אחת, או איזה איש, לוי אחד, או פלגש אחד, או מיכה שגונב לאמא שלו, זה מין משהו שהוא לא, מראש לא קשורים, זה לא כמו שאתה מדבר על גדעון, שאתה בעצם עכשיו מתאר את צמיחתו להיות המנהיג, אתה מדבר עכשיו על איזושהי משפחה, שימנה נולד או צרה מאוד גדולה לעם ישראל, עבודה עזרה כזו של כל שבט דן או המלחמה עם בנימין, או לחילופין הצמחת המשיחים אצל שמואל או אצל רות. אז באופן כללי בעצם יחד עם תקופת השופטים יש את כל הפרקים האלה שמלמדים אותנו על הכוח של האדם היחיד. אמרנו שיש עוד דברים משותפים ביניהם. הנדודים, אם זה הלוויים שנודדים פסל מיכה פלגש בגבעה, אם זה ברות אלימלך שנודד, ובשמואל הפוך, נדודים חיוביים אלקנה שנודד, מביא את כולם למשכן, ואחר כך מלא דרך ההנהגה של שמואל שהוא סובב בכל הערים, ותשובותו הרמת הקשם ביתו. כלומר, יש פה איזה מין זעזוע, מין פריצת הסדרים שגורם לנדודים, וכמובן שעומד במרכז בית לחם. זה שמואל בסוף שיבוא למשוח את דוד בבית לחם, בהמשך ספר שמואל, אבל פה מדובר בלוויים שנודדים מבית לחם, אותו דבר אלימלך שנודד מבית לחם. לעומת זאת במגילת רות יש בהתחלה נדודים מבית לחם, אבל בסוף הנדודים חזרה אל בית לחם. ככה שמואל יבוא בסוף, כשהוא יבוא אל בית לחם, אז הוא ימשח את דוד. אמרנו שבעצם ההתחלה של כל זה שמשון. גם אצל שמשון מופיעים הנדודים האלה, מופיע לגמרי האדם היחיד שפועל להושיע את כלל האומה. עכשיו זה מופיע ממש בעוצמות מיוחדות ובניסיות כזאת של זה. אז בעצם משמשון מתחיל איזשהו עידן חדש, שוב, אני לא מדבר כרונולוגית, אלא פי הספרים, על פי הפרקים פה של הספר שופטים, של השפעת האדם היחיד או לדם ממנו של מהלכים על כלל הדור. כל זה כמובן בפרקים האלה מופיע בימים האלה אין מלך בישראל. בעצם הדרך על המלוכה צריכה לעבור דרך התבררות הכוח של היחידים, עוד מעט נראה עוד התבררויות מיוחדות לתקופה הזאת. אני כן לפני זה יעיר הערה על הזמן של הפרשיות האלה. בעצם הדעה הראשית, למרות שכמה פרשים כן פרשו על פי הפשט שאולי הכוונה שבעצם פסל מיכה פלגש בגבעה קראו באחרית ימי השופטים. אברבנאל מציע משהו כזה שבעצם הם התרחשו, דיברנו על זה. הוא אומר שהם התרחשו כששמשון היה בשבי הפלישתים. זה הכוונה אין מלך בישראל, היה מלך שנשבע. וכשהוא בימי פלישתים אז מתרחש הפרשייה הזאת של פסל מיכה פלגש בגבעה. אבל הדעה ממש הראשית בחז"ל והמפרשים, שהפרשיות האלה הן בעצם שייכות לתחילת התקופה. למה לומר את זה? מה גורם לומר את זה? זה בעצם עקירה מאוד חזקה של הפרקים במקומם, זה בעצם אין מוקדם מאוחר, מאוד רציני. מה גורם לומר את זה? אז נביא כמה ראיות, אספתי, אני זוכר שיש עוד, אבל כזה מין בסקירה אספתי שש ראיות, ובאמת סך הכל זה יוצא מבט די מוצק שמוביל לדברים האלה. רש"י בתחילת פרק י"ז אצלנו מביא שתי ראיות. אחד, ראיה שאני לא מבין אותה, הוא אומר שכתוב שפסל מיכה היה כל זמן היות בית אלוקים בשילו. לא ציטטתי נכון, אבל כתוב שכל ימי שילו היה פסל מיכה. אומר רש"י, אם כל ימי שילו היה פסל מיכה, אז ברור שהכוונה זה היה בתחילת ימי השופטים, כי בסוף ימי השופטים, טוב, אני, כן, זה מובן לומר ככה, בסוף ימי השופטים, כבר לא נשאר לך הרבה ימי בית אלוקים בשילו, כלומר, קשה להגיד כל זמן שילו היה פסל מיכה, כשבעצם דובר על השנים האחרונות מתוך המאות שנים של שילו. עכשיו, מה ש...
זה פשוט, זה מתי שהתחיל שילו, לא?
לא, אבל ככה אני אז למדתי את רש"י, אבל שילו התחיל מאמצע ימי יהושע. רש"י לא אומר שמי יהושע. באמת, תוך כדי עכשיו שאמרתי, אז פתאום התברר לי. אני כל הזמן למדתי ברש"י, שאומר, כל ימי בית אלוקים בשילו, אז זה תחילת תקופת השופטים. אבל אז שאלתי את עצמי, רגע, אבל שילו זה מימי יהושע, אז בכל מקרה זה לא כל בית אלוקים בשילו. עכשיו אני מבין שכוונת רש"י, שאתה לא יכול להגיד שבעצם מיעוט קטן מימי שילו היה את הפסל, ואז זה נאמר כל ימי. מה הציטוט המדויק? כל ימי היות בית אלוהים בשילו, זה בסוף פרק י"ח, הפסוק האחרון, וישימו להם את הפסל מיכה, את פסל מיכה שעשה כל ימי היות בית אלוהים בשילו, זה באמת ראיה חזקה. אז עכשיו, תוך כדי זכיתי להבין את זה, עד עכשיו לא הבנתי. בסדר, שרש"י אומר, זה מיוחס לכל ימי שילו. זה חייב להיות לפחות כל תקופת השופטים. רש"י עוד מביא מתחילת פרק י"ז, זה עוד ראיה מעניינת. ובסיפור פילגש בגבעה כתוב שהנער אומר שלא נלך אל יבוס כי זאת עיר נוכרי, לכן צריך ללכת לגבעה. אומר רש"י, רגע, בתחילת תקופת השופטים כבשו את ירושלים. בתחילת תקופת השופטים כבשו את ירושלים, כתוב שבט יהודה כבש את ירושלים. אז חייב להיות שסיפור פילגש בגבעה הוא לפני תחילת תקופת השופטים. למרות ששם כתוב שלא כל ירושלים נכבשה. אבל כנראה שהוא בכל זאת אומר, אבל מה זאת אומרת? אם יש חצי מירושלים של שלנו, אז טוב. לא יודע, זה גם, אני אומר, אני לא מספיק מבין את זה, כי אז ראינו את זה, ראינו מה שהמפרשים אומרים, ויש מקום מאוד גדול לומר, שגם החלק שכבשנו לא התיישבנו בו. טוב, וזה אולי זה הוא נזכה להבין, ככה רש"י אומר. עכשיו, עוד סיבה מאוד גדולה להגיד שבתחילת התקופה, הנושא מרכזי בפסל מיכה הוא שדן מבקש לו נחלה. הרבה יותר מובן להגיד שדן מבקש לו נחלה, כתוב, כי היא לא נפלה לו. בין השבטים אז נחלה, אז הרבה יותר מובן להגיד שבעצם באחרית ימי יהושע נותרה בעיה בנחלות אצל דן, ואז באו לפתור אותה. קצת יותר מובן מאשר להגיד שמאות שנים אחר כך בעצם המשיך הבירור של הנחלות. שוב, זה לא הגיוני, אבל זה הרבה יותר מתאים מבחינת הסמיכות העניינים. עוד משהו שאמרנו, שתי ראיות ש... מה? מה, צורה ואשתאול? מחנה דן?
כן,
נכון, אתה צודק, זה עוד ראיה. אבל זה המון פעמים בתורה, זה מובנה ככה שאין מוקדם מאוחר. כלומר, אתה אומר ככה, אתה אומר עוד ראיה. פה בפילגש בגבעה כתוב, סליחה, בפסל מיכה כתוב שקראו לשם המקום שהם חנו בו מחנה דן. ואצל שמשון כתוב שהוא החל להתנמא במחנה דן. אז אתה אומר ראיה שפילגש בגבעה קדמה לפחות לסיפור שמשון. אז אני מסכים איתך, אני שומע את זה. אני רק אומר, זה ראיה דעתי פחות מוחלטת, כי הכל פה לא ראיות מוחלטות, אבל יש המון פעמים באופן מובנה שבעצם התורה והנביאים קוראים למקום עוד לפני שהוא נקרא. למשל, בספר שמואל אנחנו נמצא שהיה שתי מלחמות באבן העזר, אחד שהפשידו ישראל ואחד שניצחו ישראל. מלחמה השנייה, אצל שמואל כתוב שהוא קרא את שמה אבן העזר, כי עד הנה עזרנו השם, אבל כבר לפני כמה פרקים ישראל הפסידו באבן העזר. והרבה פעמים ככה, אצל אברהם כתוב, הירדוף עד דן. שזה בכלל, כאילו... אז זה מופיע הרבה פעמים, אבל אני מסכים איתך, זה בסופו של דבר גם מצטרף למבט. טוב, אז עוד ראיות לזה שפסל מיכה ופייש וגבע היו בתחילת התקופה. יש שתי נקודות מתוך הספר שופטים ששוב מאוד יוצאות מובנות ומתאימות אם נגיד זה היה בתחילת התקופה. דיברנו עליהם כשלמדנו את זה. אחד, היינו שבעצם שבט דן יוצרים כיבוש חדש, הרחבה של גבול הארץ בצפון, צידוני. זה מאוד מאוד מתאים שמדובר באזור של ימי עותניאל שבעצם מתמודד עם העמים ששם. עותניאל, עכשיו זה לא בדיוק כמו רשי, כי רשי אומר שזה היה בעצם לפני ימי עותניאל. יש כאלה שאומרים שזה היה אחרי, אני עכשיו לא זוכר מי. וזה בעצם מה ש... אם זה ככה זה מתאים, שבעצם, גם אם זה, לא משנה, זה יכול להיות הקדמה לעותניאל, זה יכול להיות בעקבות עותניאל. אבל שבעצם זה היה זמן, תקופה של כיבושים בגבול הצפוני של עם ישראל, בוא נגיד בהקשר של ניצחון הקואליציה הצפונית שם. ועוד ראיה שבעיניי, לא ראיתי שאומרים אותה, אבל בעיניי היא נראה ראיה מאוד טובה, זה מאהוד בן גירה. מאהוד בן גירה נרחם בעצם מול מואב, ומול מואב שכבשו את יריחו. יהוד הוא מבנימין, הוא השופט משבט בנימין. וכשהוא מזעיק את השבטים, הוא לא מזעיק את השבט שלו. הוא מזעיק את אפרים, למרות שבני בנימין הם הקרובים ליריחו. והוא השופט של בנימין. הוא מזעיק את אפרים שהם בעצם מגמה אחת אחר כך. למה? אז אמרנו, באמת לפי השיטה שפילגש בגבעה היה בהתחלה, זה מאוד מובן, אין שבט אפרים. אין שבט בנימין. וחוץ מזה אמרנו, שאם פילגש בגבעה היה עוד לפני ימי השופטים, מאוד מאוד מובן למלך מואב בא אז וכבש את יבש גלעד, כי יבש גלעד בעצם גם כן הוכחדו בעצם מגברים בפלגש בגבעה, ואחר כך לבנימין, כי גם הם הוכחדו בעצם הוא ניצל את כל הפרצה של שיצרה פלגש בגבעה, בא מלך מואב וכבש, ואז בא השופט מבנימין, שהוא בעצם אחד מתוך בערך 600 שנותרו, והוביל את השבטים האחרים, אבל בנימין כבר לא היה כל כך מי שיבוא. ראיה האחרונה שרצה להגיד בהקשר הזה, שזה גם משהו מעניין. בימי שאול, בעצם בתחילת תקופת השופטים, כתוב שבגורל, כשעושים גורל מי יהיה המלך, כתוב, ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילקד שבט בנימין, ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו ותילקד משפחת המטרי. אם ממש כמה שנים לפני כן אין שבט בנימין, קצת קשה המושג הזה של להקרב את שבט בנימין למשפחותיו. זה די פשוט תבחר איש מבנימין, אין פה איזה משפחות נותרו. אתה יכול להגיד שבתוך ה-600 נותרו 4 משפחות. כן, משמע פה, כי יש גם סוגיה שבימי שאול יש אחי שאול ויש דוד שאול ויש... אז אתה יכול להגיד שזה בדיוק המשפחה שנותרה, אבל קצת יותר משמע, יש אחר כך הרבה מאחי שאול שעורקים אל דוד ובני בנימין ויחוסים וזה, הרבה יותר משמע שבעצם פילגש בגבעה היה זה 300 שנה קודם בתחילת התקופה, ואז שבט בנימין בעצם מאז פרח, ולא שזה היה ממש כמה שנים קודם. אז עד כאן זה בעצם מבט חשוב סתם לבסס, להבין את השיטה הזאת של הסדר עולם ודברי רש"י וחז"ל שהפרשיות האלה של סוף התקופה, שמופיעות בסוף הן בעצם תחילת התקופה. בפרשיות האלה מאוד 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 ניכר, סליחה רגע, עשיתי להגיד אז משהו לגבי זה, אם זה באמת בהתחלה, למה זה מופיע בסוף? אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל צריך להבין למה. אז גם פה אפשר להגיד כל מיני דברים, אני מבין נקודה פשוטה שהלב אהרון אומר. הוא אומר שנכתבה בסוף כדי להגיד שכל השופטים היו אשמים בפסל הזה, כי בכל זמנם הם לא מיכו. כן. כשלפי חז"ל פסל מיכה פלגש בגבעה זה ממש סיבתי, בגלל שלא מיכו אז הגיעו לפסל. כן, בגלל שלא מיכו וכן מיכו על הלוי, אז כזה נוצר כל התקלה הזאת. אבל טוב, גם פה אני לא גם מבין, כי גם היית אומר את זה בהתחלה, לא, כאילו אומר, אם היית אומר את זה, אם תביא את זה בסוף, אתה אומר כל ימי עוד בית אלוהים בשילה, היה פסל מיכה, אז אתה מבין שבעצם זה נשלח את כל התקופה. ומהסימנים והמסורת, אתה יודע שזה היה בעצם בהתחלה. אבל אם היית מביא את זה בהתחלה, היית יכול לחשוב שטוב, זה, מאז שהגיעו השופטים, הכל היה בסדר. כמובן שגם אין מלך בישראל, כל הצרה הזאת שמלווה את כל התקופה, זה מגיע כחותמת לספר וכהכנה לשמואל. גם ראינו, אני אפילו לא זוכר איפה המקור הזה, לא ראיתי אותו עכשיו, אבל ראינו במהלך הלימוד שיש מדרש שאומר שהביאו את זה בסוף כדי לא לייחס את זה דווקא לשופטים, כדי להבין שאם זה היה בהתחלה אז דווקא הפוך, שאתה חושב שכל התקופה הייתה נגועה בזה, ועכשיו רוצה להגיד לך לא, כדי כאילו מין ללמד זכות כזאת על השופטים, אז להבין שזה משהו חיצוני, צדדי, אל תראה את כל ספר שופטים לאור זאת. טוב, יש עוד כמובן דרשות, אפשר לדבר על זה, אבל זה כל אחד כבר ירחיב. כן, זה מה שאמרנו בהתחלה. אמרנו בהתחלה שיש פה בעצם סיפורים שאני אומר בזהירות, זה לא נכון, אבל כאין נספח לספר. כאילו, אחרי כל הרצף ההיסטורי, נכון. אחרי כל הרצף ההיסטורי, יש לך איזה מין מבט מכיוון אחר על התקופה, על מה שאמרנו קודם, על הכוח שהיחיד, והדודים בית לחם, וחזרה אל בית לחם, כל מה שדיברנו.
כן.
כן, נכון, נכון, בסדר, בפרקים האלה מאוד מאוד ניכר בשפה של המהר"ל היעדר הסדר. המהר"ל בכלל מאפיין את התקופה של השופטים, אומר שבעצם הכל נעוץ בחוסר הסדר. אני אקרא רגע, זה מנדרים, כף ב', לא ניתנה אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע, כן? זה הגמרא אומרת שאם היו זוכים ישראל, אז זה מה שהיה ניתן. אז הוא אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, לפי שהתורה בספר יהושע הוא סדר העולם. אנחנו יודעים כמה זה מושג בסיסי במאמר על סדר העולם. כי התורה היא תורת האדם, מה שראוי לעשות ומה שלא יעשה, עד שיהיו מעשיו מסודרים כראוי. בספר יהושע, גם כן זה הסדר, למה? בוא נזכר חילוק הארץ עד שיהיו בו אחד מסודר, מיושב בארץ כראוי גם כן. יש פה הגדרה חשובה לספר יהושע. שהוא בעצם סדר העולם כמו התורה. ושוב, כל מה שהיה מספר שופטים, זהו מצד החטא, אשר התחילו לצאת מן הסדר הראוי. ואילו לא חטאו, לא ניתן רק התורה בספר יהושע, שאלו הם מצד הסדר בלבד. אז המהר"ל בעצם אומר הגדרה, ספר שופטים זה יציאה מן הסדר. אם יש פרקים שבהם רואים באופן מרוכז את היציאה מהסדר, זה בעצם הפרקים האלה. שבן גונב כסף מאמו, וכשהיא רואה שנגנב לה כסף, היא לא פונה לשופטים, היא לא יודעת, זה הבן שלה, כן? היא לא פונה לשופטים, אלא כנראה רואים פה קצת את היעדר המשפט, דור שופטת שופטיו אולי, שהיא בעצם מקללת מי זה יהיה. אחר כך הצבת בית אלוקים בפרסיה, אצל מיכה, אין אף אחד שימחה נגד זה, וזה מה שבעצם הפסוקים מציינים, בימים ההם אין מלך בישראל, ואחר כך פסל לפרסיה בשבט דן, הלוי, עוד מעט נדבר על זה, הלוי שהופך לכהן, בעיניי זה משהו מאוד אסטרטגי, דיברנו על זה, זה ששבט דן נודד מהנחלה שלו, זה ממש ישיר הרס הסדר שעליו דיבר המהר"ל. שכל אחד יש לו נחלה ומיושב בה, אבל שבט דן לא מוצא את המקום שלו בה. יותר מזה, דיברנו גם בהקשר של שמשון, דיברנו פעמים שעברו, איך זה, המחנה המרכזי של עם ישראל, יהודה, בנימין, שמעון ודן, נפרד ברגע שדן עוזב. גניבת הפסל בפרסיה, בלי שמישהו יפצה פה ויצצף. כל הקטע עם הלוויים הנודדים, הפילגש, שמתחתן עם פילגש, נגיד לפי שטות שזה אסור, ואחר כך הזנות של הפילגש. וזה שהעיר יבוס עומדת בלב עם ישראל, ופתאום אתה צריך להתמודד איתה, אי אפשר לעבור בה. ודחיית האורחים באופן ממוסד בגבעה, ואחר כך כל השישבת אחד נהרג, עם ישראל בוכה, איך יכול להיות. יש פה ממש זעזועים ברמה הכי גבוהה שיש. כמובן שהפגיעה במשכן שילה, וזה שיש פסל מולו, וכל האשן שמתרבב, כל זה. אז יש פה, שוב, בסוף התקופה יש פה איזה מין מבט על זה שמשהו חייב להשתנות, משהו לא יכול להישאר ככה. וזה נכון, אין מבחינת המלכות, אין מלך בישראל, ואין מבחינת השכינה. שזה בעצם הפסל מיכה מול שבט דן, מול, סליחה, פסל מיכה ודן מול משכן שילה. שבעצם הכתוב, הנביא בסופו של דבר מעמיד זה מול זה. כל ימי היות בית אלוהים בשילה היה את הפסל מיכה הזה. ומפה מגיע מה שחזל אומרים, שבעצם האשן שלהם היה מתערבב אחד בשני, זה ממש זה כנגד זה. השנייה עכשיו מתלבט איפה להמשיך. אז כן, מהזעזועים האלה אני רוצה כאילו כן לראות איך הזעזועים האלה הפכו לאיזה מין זעזועים שיש להם המשך, שהם עקביים, חז"ל אומרים בגמרא מאוד מאוד יסודית בסנהדרין ק"א, תנא, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן מכרי. כלומר, מיכה אנחנו מכירים מפה, עשה את הפסל. שבע בן מכרי, הוא מרד במלכות דוד. ואמר, איש להולך ישראל, אתה ראה ביתך דוד. אחר כך, ירובעם, שהוא אמר ממש את אותם מילים, איש להולך ישראל, ראה ביתך דוד. אז חז"ל אומרים, אבא שלו זה נבט. אז יש פה קשר ממש חשוב. בעצם אומרים שהמזעזעים, הן מבחינת הקודש, שזה בעצם מיכה. מיכה באופן ישיר לא מרד במלכות, הוא מרד בקדושה, במשכן. שבע בן מכרי במי הוא מרד במלכות. ירובעם בן נבט הוא שניהם. הוא זה שפילג את המלכות, והוא זה שהחזיר בעצם את עבודת העגלים, שפה אנחנו עכשיו מתחברים, עוד מעט נגיע לזה, לכל הנושא של העגל. זה היה עכשיו שיעור שהרבה נעסוק בעגל. כהקדמה לחומש מאוד גם. אז יש פה איזה מין קו שחז"ל מצביעים לנו עליו, שבעצם אפשר לראות אותו בפשט. יש פסל באפרים שעובר לדן, ואחר כך אתה תמצא שמי שמפלג את הממלכה, הוא עושה פסל באפרים ובדן, כלומר בבית אל ובדן. למה הוא עושה שניים? אז שוב, בהמשך אנחנו קצת יותר נדבר על המגמות של אפרים ודן, אבל כבר פה אפשר לראות שבעצם יש איזשהו נושא כזה שקוראים לו, עוד מעט נברר אותו, עבודת העגל של שבט אפרים. עבודת העגל הזאת משום מה אצלנו בפרק עוברת לדן, וירובעם מנסה לאחוז בשני האגפים שלה, בעיקרון של עבודת העגל של אפרים, ועם המסורת שהחיה כביכול במרכאות של הפסל הזה אצל דן. אז הוא בעצם צריך את שני המוקדים האלה, בתל ודן. אז בעצם הפשט אתה רואה את מיכה וירובעם, בדרך חז"ל אומרים, רגע, ירובעם שמפלג את המלכות, ויחד עם זה מפלג את עבודת השם, והוא אומר בדיוק את אותם מילים של שבט בן מכרי, אז כנראה שהם בעצם כולם אותה מגמה. רק יוסיף משהו שיחווים אותנו לנקודות הבאות של העגל, שאחרי שאנחנו רואים את הקו הזה, מיכה, שבט בן מכרי, ירובעם, וירובעם, שוב, הוא ממשיך ממש באופן ישיר את מיכה, את פסל מיכה באפרים ובדן, והוא אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך עברת מצרים. אז פה הכל מצטרף לקו הזה, חטא העגל. וכל המדרשים שיאמרו לנו, שמיכה בעצם הוא המוביל של חטא העגל. בסדר? אז זה ממש הכל נובע בסוף מפשטי הפסוקים. אז רק העיקרון הזה, המגמה הזאת שצריכה לעמוד לנו בראש, של מיכה שמפלג את עבודת השם, שיוצר איזשהו תחליף למשכן שלו, הוא בעצם מתחיל של תהליך מאוד 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 ארוך ועקבי, שימשיך בפילוגו במלוכה, שהוא בעצם יוביל בסוף 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 לחורבן. כלומר, מאז זה ירידת התקופה הנשגבת של דוד ושלמה. אז אני חושב שכבר זה נותן מבט חדש, מובן חדש לפסוקים אצלנו, בימים ההם אין מלך בישראל, בהקשר של פסל מיכה. כי אתה יכול להבין, וזה כמובן רובד הפשט, כמו שהמפרשים אומרים, אין מלך בישראל, אין מי שימחה במיכה. אבל אם אתה בעצם רואה מראש, בפסוקים, אחר כך בחז"ל, שמיכה הוא התחיל תהליך של מרידה מלכות דוד, שהיא המלכות האידיאלית שלה אנחנו צועדים, אתה מבין שבימים ההם אין מלך בישראל, זה בעצם, פה מדובר על בקעים שעוד לפני המלכות נוצרו כבר במלכות. בקעים בלב נקודת האחדות של עם ישראל במשכן, כשהם קוראים, זה יוביל בסוף, 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 אל מלוכת, אל פלוג הממלכה, אל קריאת הממלכה משבט יהודה. כן, בוא נגיד, כן, משהו כזה. יש פה תהליך שלא יהיה מלך, או אין מלך בישראל, כן. כל עוד אין, הם מנסים להמשיך את המצב הזה, משהו כזה. נביא עוד מדרש משלים, מיילקוט חדש. הד אמרו חז"ל, אלמלא חטא העגל לא נחלקה מלכות בדוד, ולא טעינו אחרי חטאת ירובעם שבשבילם גלינו מארצנו. אז אני מביא את זה כי פשוט לא, אני לא מספיק חיפשתי, אבל אני לא יודע איפה חז"ל אמרו את זה, אבל יש פה קישור במקור, שהוא מביא כמקור קדום, אלמלא חטא העגל לא נחלקה מלכות דוד, ולא טעינו אחרי חטאת ירובעם. אז שוב פעם יש פה ממש את ה... את הקו הזה, חטא העגל, מיכה, שבע בן מיכי, ירובעם. אז הוא אומר ככה, אל המיכה שניצול על ידי תפילת משה, היה לסיכים בעינינו להחזיר חטא פלגה למקומו. פלגה עשה במלכות שמיים ובמלכות בדוד, כי הוא מיכה, הוא שבע בן מיכי, הוא נבט, וגרם לנו ולבנינו לניפוץ בגלות. מה? אני יודע, אני מבין שזה רק ביטוי, אבל ידעתי שאתה נשאר להגיד. אני לא מבין שזה קשור, אבל אתה יודע, זה דברים עליונים פה. אבל אני כבר רואה את החתירות שלך. טוב, אז בואו עכשיו נעשה בעצם הקדמה לפסל מיכה, כשבעצם הקדמה שבחינתי מאוד יסודית, ואנחנו נגיע בעצם אל חטא העגל, להבין את כל המגמה הזאת, איזה סוג של עבודה עזרה, למה דווקא עגל, כן, פעם צריך לשאול את השאלה הזאת, למה דווקא עגל, שאלה שאני שנים מאוד מאוד מתקשה בה. ומה הרציונל החיובי שלה, כלומר, מאין ולאן זה הולך? נתחיל כסיכון הנקודה הזאת וכהתחלה של הנקודה הזאת שעכשיו הצבתי, ילקוט שמעוני, שגם כן מקשר בין האישים האלה שלהם דיברנו, אני השם אלוהיך. כן, עשרת הדיברות. זה מופיע ילקוט שמעוני על פרשת ויתחנן. אני השם אלוהיך, מלמד שיסתכל הקדוש ברוך הוא בעולם כולו, וצפה בעשרה בני אדם שבעטו בו, ואלו הן, מיכה, ירובעם, וכו' וכו' וכו'. אנוכי, כבר דיבר הראשון, ביטל מיכה, לא יהיה לך, ביטל ירובעם. יש פה שוב את הצמד הזה, שביחד יוצא איזושהי המשכיות, מביטול אנוכי לביטול לא יהיה לך. טוב, בוא נתחיל, לא נתחיל מהסוגיה הכללית של חטא העגל, כן נשים את העוגן פה ומפה בעצם, נתפרס, כלומר, זה יכוון את דרכנו. נתחיל ממחלוקת מאוד 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 יסודית לגבי פרשת פסל מיכה עם מסכת שבועות. מסכת שבועות דף למדי, מחלוקת מאוד חשובה, האם השמות, שם השם, שמופיעים בפסל מיכה, בפרשת פסל מיכה עם חול הקודש. אני אקרא. וגם פה יש קשר מאוד חשוב עם פסל מיכה לפילגש בגבעה. אז כתוב ככה, כל שמות האמורים בנבות קודש. זה נבות, לא קשור אלינו עכשיו. כן, קשור ממש בסוגריים, שנבות הוא גם אחד מאלה שבעטו בקדוש ברוך הוא במדרש שם. אז כל שמות, שמשמות השם, האמורים בנבות קודש, במיכה חול. תנא קמא בגמרא אומר, כל שמות השם שמופיעים במיכה, למשל שהאישה אומרת שקדישה לה השם, זה חול. זה שם שהלכתית מותר למחוק אותו. רבי אליעזר אומר, בנבות קודש, הוא מסכים, במיכה יש מהם חול ויש מהם קודש. לא כל השמות בפסל מיכה, הפרשייה הזאת הם חול. א' למד חול, י' ה' קודש. כלומר, שם אלוקים שמופיע פה זה חול. שם הוויה הוא קודש. חוץ מאחד שהוא א' למד והוא קודש, כל ימי היות בית האלוהים בשילו. כלומר, זה ברור שכדובו בית האלוהים זה הכוונה ודאי לשם השם. והוא אסור להימחק. מה? לא, הוא רק, מה זאת אומרת? תנא קמא, כן, בקיצור, זה לא מחלוקת. טוב, אני לא יודע, כאילו, שוב, אני לא מספיק בתוך הגמרא הזאת, אבל נראה לי ברור שגם זה תנא קמא לא חולק. מה? עכשיו זה מעניין, זה לא נוגע עכשיו דווקא לענייננו, אבל המשך הגמרא זה מחלוקת לגבי פילגש בגבעה. כל שמות האמורים בגבעת בנימין, רבי אליעזר אומר חול, רבי יהושע אומר קודש. ואז הם דנים רבי אליעזר ורבי יהושע, איך יכול להיות, טוב, קיצור, לא, זה לגבי פילגש בגבעה, אני רק אומר שיש פה גם צירוף בפרשיות האלה בעניין זה, אולי עוד נזכה להבין זאת. עכשיו, חשוב להשלים, הסוגיה הזאת בעצם אומרת, שתי שיטות, תנא קמא אומר, כל מה שתמצא בפילגש בפסל מיכה, גם שם אלוקים, גם שם הוויה, זה חול, מותר למחוק. מפחיד ממש. רבי אליעזר אומר, לא, רק שם אלוקים, אבל שם הוויה לא יכול להיות. אחר כך הראשונים דנו, יש החלוקת מאוד חריפה בראשונים, האם באמת הכוונה ששמות שיש שמות הוויה פה בתנ"ך שמותר למחוק אותם. איך אפשר להבין את זה? אז באמת הרמב"ן ועוד, הרמב"ן והריטב"א אומרים שלא יכול להיות שזה הכוונה שם, אומרים שמסבירים קצת השיטה הזאת, אומרים שאין הכוונה שיש פה שמות הוויה שהם חול, לא יכול להיות. אבל הרמב"ם פסק כמו תנא קמא, שהכל חול. וככה גם הרדב"ז בשו"ת שלו, והוא ממש דוחה את שיטת הרמב"ן. כלומר, שעד כדי כך, איך אפשר להבין את זה? שם הוויה שהופך להיות לחול? זה מבחינתי תחילת ההתבוננות פה של להבין. זה ממש מכווין את דרכנו במהות העבודה הזרה הזאת. כי מה שאנחנו רואים שדובר בעבודה זרה שנאחזת בשמות השם. זה לא עבודה זרה שבא אפילו להיות, נגיד, להיות כאמצעים כמו כל העבודה זרה, שבסוף אתה מתמקד בה, לא יודע מה, באשתרות, בבעל, באשרה, לא יודע מה, במלקום, בשיקוץ. אלא זה האישה, כשהיא עושה פסל ומסכה, אמו של מיכה, היא עושה את זה מתוך נדר להשם. נכון? מה כתוב בתחילת פרק י' ז'? פסוק ג', והיה שבת אלף אמוי הכסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם מידי לבני לעשות פסל ומסכה. אז על זה אומר רבי תנא קמא, זה שם חול. אם הקדישה לשם השם ועושה פסל ומסכה, זה בעצם אומר, זה לא באמת שם השם. טוב, למה היא כן, מה היא חושבת? כלומר, היא מבחינתה עובדת עבודה זרה, וזה עבודה זרה, אבל עבודה זרה שנעשית, היא מבינה שככה מתקרב לשם השם. בסדר? זה בעצם מה שקורה פה. זה מה שקורה פה. וכל זה, נכון, ישר כבר אפשר לראות איך זה כבר מתחיל להיות קשור לסוגיה של חטא העגל. זה עבודה זרה, נקרא לזה, עבודה זרה של עם ישראל. זה לא עבודה זרה של הגויים. יש לפעמים שעם ישראל למד מהגויים לעבוד עבודה זרה. אבל יש עבודה זרה של עם ישראל, שהוא מנסה לעבוד את השם, ומתוך טעות מאוד גדולה, הוא בעצם חושב שאפשר לעבוד את השם דרך צורות. אז מה הפשר העבודה זרה הזאת? הרמב"ן, שם אמרנו, הרמב"ן אומר ששם השם הזה לא יכול להיות חול. אבל כדי כן להסביר את השיטה שאומרת ששם השם בו חול, אז הוא אומר, לפי מי שאומר שכן, שם השם פה הוא חול, אז הוא אומר שזה על דרך, אז אוכל לקרוא בשם השם. שאפילו שם הוויה הפכו לשימוש לעבודה זרה. באמת זה מאוד זועק פה בפרשה, מעבר עכשיו לפרט ההלכתי, האם זה עכשיו שם נמחק או שם לא נמחק. זה שהאישה, כמו שאמרנו, מקדישה פסל להשם. אי אפשר להבין דבר כזה, זה נגד עשרת הדיברות. אבל לא רק זה, בהמשך, תראו, פסוק האחרון של פרק י' ז', פרק י' ז' פסוק י' ג', ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי ייטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. כלומר, וואי, מצאתי לא רק שהבנים שלי עד עכשיו היו כהנים לפסל, אלא עכשיו יש לי לוי, אז אני רואה שהשם מטיב לי. באמת, אנשי דן, בהמשך, בואו נראה את זה, הם הם בית מיכה, זה פרק י"ח וכו'. פסוק ה', ויאמרו לו, שאל נא באלוהים, ונדע את הצליח דרכנו, אשר אנחנו הולכים עליה. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום נוכח שם הוויה, נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. הוא לא מתיימר לדבר בשם עבודה זרה, הוא מתיימר לדבר בשם השם. באופן עקבי, בהקדשת הפסל, אחר כך בקבלת הלוי, אחר כך בתפקוד הפסל. כלומר, עכשיו הפסל הזה, דרכו יש איזשהו, לא יודע, ניחוש כזה, נוכח השם דרככם, וזה גם מצליח בסוף. כלומר, הם באמת מצליחים לכבוש על ידי הברכה הזאת שהשם מטיב איתם. זה משהו לא יאומן. כלומר, אתה מתחיל להבין את המחלוקת ההלכתית בגמרא, האם מדובר פה בשם הוויה, כי פשוט הוא הקדוש ברוך הוא, זה עבודת השם רק מעוותת, או שבעצם כבר מדובר בשם חול, זה עבודה זרה שמנסה לנחס את שם השם, אבל זה לא, זה שם חול, זה כמו שהמינים יכתבו ספר. נמשיך מתוך מאפייני הפשט, לפני שנמשיך להסברים של המהות. חז"ל אומרים, זה ממש מעניין. שנייה, נגיד משהו לפני זה. בני, הסתכלו רגע פרק י' ח' פסוק כ' ז'. זה כבר בכיבוש שלהם. שבני דן באים, הולכים עם הפסל ומצליחים לכבוש את העיר שהם רצו. את לייש. כתוב ככה, הם הלקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על לייש, על עם שוקט ובוטח, וירקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. אז זה תמוה למה הם שרפו את העיר באש. את רוב הכיבושים לא שרפנו באש. את העי ואת חצור שרפו באש, אבל למה שרפים באש? הרי הם רוצים אותה עכשיו. אומר הרד"ק ככה, מאוד מעניין. מסביר הרד"ק שם, יש לתמוה, למה שרפו אותה? והם רוצים ליישבה. ליישב עיר שרופה זה ממש מסובך. אז הוא אומר, באפשרות האחרונה שלו, אפשר כי הייתה מלאה גילולים ולכן שרפוה. היה שם עבודה זרה. זה העיר שממש עיר נידחת כזאת, כאילו של גויים שצריך לשרוף את כולה כדי להשמיד שם עבודה זרה. מיד הוא שואל, ואף על פי שהם הקימו את הפסל להם, כלומר הם שורפים את העבודה זרה ומקימים פסל מיכה בלב העיר. אף על פי שהם הקימו הפסל להם, הייתה כוונתם לשמיים. ואף על פי כן, היו חוטאים להשם. כי כן כתיב, לא תעשון איתי אלוהי כסף וגומר. כלומר, איתי אף על פי שתהיה כוונתכם לעבודתי. אז אומר הרד"ק, יש פה בעצם עבודת השם עם לאו. לאו שיעשה את הדיברות. אבל יש פה עבודת השם עם לאו. זה לא עבודה זרה, אומר הרד"ק. זה עבודת השם שהיא טעות גדולה. עוד מעט נראה איך הקוזרי ממש גם אומר את זה באופן מאוד ברור. אני רוצה להביא עוד מדרש שמאוד, שמאוד בולט את הדבר הזה. טוב, קיצור, לא נצא את עכשיו, אבל בכמה מדרשים כתוב לראות את גודל החסד של השם, שהם עובדים עבודה זרה, והיא מצליחה בידון. יש לך הצדקה גדולה מזו? כלומר, כתוב, הם לוקחים את פסל מיכה, ומצליחים לנצח איתו. יש לך הצדקה גדולה מזו? אז גם פה, קשה מאוד, אני חושב, להבין במדרש שהכוונה... מישהו עבד עבודה זרה לקחת מלקום, והשם עשה חסד שבאמת עבודה זרה הזאת תצליח. מה, השם פה נגד כל הקנאה שלו בעבודה זרה וכל הזרות וזה, השם נתן לעבודה זרה מקום. בהגדרה, עבודה זרה אין לה שום מקום, היא משורשת מה... אלא, ברור, שום, כהצטרפות לכל המבט הזה, שהכוונה היא שלמרות שהם דבקו בהשם באופן מאוד מעוות, הוא הצליח את דרכם הזאת. ממש נקודה אחרונה, גם במסכת בבא בתרא כתוב איך בני דן ממש צועקים על יונתן בן גרשום בן משה, איך זה יכול להיות שנכד משה עובד עבודה זרה? אבל אז הם באים ולוקחים אותו אליהם והולכים איתו הלאה. כלומר, יש פה ממש בהירורים תוך עבודת השם. אז כמו שראינו שהרד"ק אומר, הוא אומר, זה לא עבודה זרה, זה בעצם עבודת השם שגויה, בדרך שגויה. ולכן בני דן עצמם שורפים את העיר ו... כן, אז הכוזרי מאמר רביעי אומר ככה. מאוד, כוזרי ממש חשוב. צריך שנבדיל בין סיעת ירובעם ובין סיעת אחאב, הבדלה גדולה. שוב, בין ירובעם, שהוא מקים מעגלים וממשיך את מיכה ודן, לבין אחאב. כי עובדי הבעל, ששם מדובר באחאב, הם עובדי עבודה זרה לגמרי. לעומת זאת, סיעת ירובעם, להשם אלוהי ישראל היו כל מעשיהם. ומה שהיה להם מהנביאים, היו נביאי השם. לעומת זאת, נביאי אחאב, נביאי הבעל. ועושה העגל הראשון. עכשיו, גם תראו לך כוזרי, אומר, כל זה סוגיה אחת. עושה העגל הראשון, וסיעת ירובעם, ובעלי הבמות, כל סוגיית הבמות של קרבת הבמות, ופסל מיכה, לא היו מכוונים כולם, רק לאלוהי ישראל. אך, עם עבירה שחייבים, עושה המיטה. שזה מה שהרד"ק אמר לנו, עובדים לשם השם, רק שהם עוברים על זה של לא תעשו ניתי. אומר הכוזרי, משל מאוד מעניין כדי להבין את האופי של הבעיה פה, כמו מי שנושא את אחותו לצורך או לתאווה, אבל הוא מקיים כל מצוות הנשואים כאשר ציווה בהם האלוהים. מי שנושא את אחותו, זהו. או מי שאוכל בשר חזיר, אבל נזהר בשחיטה מן אדם וזולתו מתנאי המאכלים כאשר ציווה בו. אז הכוזרי אומר, זה כמו מי שיישא את אחותו, אבל עם שבע ברכות. או מי שיוכל חזיר, אבל יקפיד על השחיטה של החזיר שם. זהו, אז אני חושב שהמשל הזה מאוד חשוב, כי יכולת להבין בקום דברים, בסדר, הכל בסדר, יש פה טעות שולית. לא, אמרו לך, תקשיב, זה לא טעות שולית, זה טעות מרכזית, זה טעות מרכזית. לא ככה עודים את השם. בסדר, זה ממש חשוב, שלא נצא עם זה שהכוזרי אומר, זה כמו מי שלא יודע מה, הקפיד על כל מצוות שחיטה, אבל עוד דבר, לא יודע, אכל גם על אדם. לא, הכל פה לא מתחיל. זה חזיר, מה אתה שוחד חזיר? צד שני, הוא מבחינתו נשאר בעבודת השם. הוא לא הלך למקום אחר. נפקמינה, בסוף זה גם נפקמינה, הוא עבר עבירה אחת, לאו אחד, לא הרבה לאווים. כלומר, לא שאומר, טוב, אני לא עובד עבודת השם, אני הולך, מזבח, מקטיר, משתחווה, מנשק לעבודה זרה. לא. הוא חושב שנכון לעבוד עבודת השם בלב החמור מאוד הזה, אבל תוך כדי שבכל שאר הפרמטרים הוא מנסה לעבוד את השם. עכשיו, לאט לאט אנחנו צריכים רעיונית להבין למה הם עשו את זה, כלומר, למה הם מבינים ככה לעבוד את השם, מה מוביל לזה. אתה שים לב למה שאתה עצמך אומר. לברכות לבטלה של המצוות שלא היו אמורים לעשות. בסדר, בואו, זה מה שאני רוצה לומר. הכוזרי אומר, בסדר, אבל בואו נגיד שלא נסע שם באוטו בשבת.
זה
לא המשל. ולא רק זה, לא רק זה. אז הוא אומר, הם טועים בטעות שמבחינתם לוקחת. בקיצור, הוא בא להבדיל את זה מעבודה זרה. הוא אומר, יש פה טעות בקנה מידה עצום. אבל עדיין יש להבדיל הבדל מאוד מאוד גדול, בלשון שלו הבדלה גדולה, בין מי שבא לעבוד עבודה זרה מבחינתו, הוא כופר בשם שמיים, לא רוצה אותו, לבין מי שאומר, אתה ידעתי כי יטיב השם לי, כי היה לוי לי כהן.
אני מבין שזה אמירה שחלק מהמסעות של עם ישראל,
לא רק זה, לא רק זה, אני לא חושב. זה לא רק להגיד, זה לא רק להגיד שבכל שעה מצוות הוא בסוף לא נשאר. הוא יותר מזה, הוא מביא משלים שבהם הוא אומר שבאותו דבר כמו שבו הוא מורד, זה בעצם פרט מאוד 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 מרכזי, אבל זה פרט שגוי, פרט שמוביל הכל לכיוון לא טוב, אבל מבחינתו הוא רוצה לשם השם, הוא רוצה לשחוט את החזיר הזה. נכון? אבל תסכיתי שהסוגיה היא פשוט שונה לגמרי מעבודה זרה. זה לא אותו סוגיה. כלומר, לא הטעות, לא חומר, לא איזה לב הוא עבר, זה פשוט לא. למה כל הנפילות?
לא,
בטח, בטח. נכון, נכון, ספר טוב שופטים משבה עבודה זרה, בטח. אז, שוב, לפני שמשיך לשלב הבא להתחיל להבין את חטא העגל, אני רוצה להביא את השם ישמואל, שהוא מאוד מאוד מדגיש עד כמה העבודה זרה הזאת, ואני קורא לה עבודה זרה, עד כמה העבודה זרה הזאת של פסל מיכה, חטא העגל, היא ממש יכולה להצטר כחלק מעבודת השם. ושוב, בואו נזכור, היא נולדה במעמד הר סיני. אמרו, שנייה אחרי מעמד הר סיני, אמרו, אלה אלוהיך ישראל של יצאו חומרי את יצרי. הם ניסו להיות המשכיות, הם לא ניסו למרוד. מתוך זה הם טעו, טעות חמורה מאוד. אז השם ישמואל, נכון, השם ישמואל אומר, מצינו מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים, וירובעם קוף ג' ואמרנו שהוא גימטריה של עגל. השם ישמואל. והיינו שהראה פנים בתורת כהנים, שגם בעגל שלו יש עסק עבודה ושלום. בסדר, אז זה כבר עוד רמה. אבל הוא אומר, את כל חומש ויקרא הם עמלו להסביר לפי עבודת העגל. כלומר, זה לא ניסיתי עכשיו, לא עזבתי חומש ויקרא, אני הולך עכשיו ל... לא יודע איזה מחוזות. לא, אני מקיים את חומש ויקרא, זה מה שהם חשבו. בסדר, אז אני לא יודע, אני לא אומר, הוא גם מראה פה את מנשה, מנשה הוא לא בתוך סוגיה הזאת. לפי כל המקורות שראינו עד עכשיו, מנשה הוא לגמרי, הוא שם צלם, מדובר עבודה זרה לגמרי. הוא אומר גם מנשה, אבל בסופו של דבר גם מנשה שייך לגימטריה עגל. מה? טוב, אז בואו נתחיל לברר את העניין הזה. שאלה מאיפה להתחיל. כי אני אעשה עכשיו לך את העגל, זה שני שיעורים. אתה יודע, נעשה את זה ככה. נתחיל ממש מדרשים שמספרים את התפקיד של מיכה בחטא העגל, ונשאל את השאלה היסודית, למה דווקא העגל? ומזה קצת נברר את המהות של כל הקו הזה, שאמרנו עגל, מיכה, ירובעם. ואפשר לצרף גם של בן בכרי. שנייה, אבל כן היה איזשהו חוליה שעשיתי בן לבן. טוב, יש סוגיה שנייחד לה, אני מניח את השיעור הבא של יונתן בן גרשום, זה מאוד קשור לסוגיה הזאת. טוב, אז ראינו את השמות של חול, שבעצם יש פה ניסיון עבודת רעש עם שמיים. טוב, אז בואו נתחיל לברר את העבודה הזרה הזאת. חז"ל אומרים שבעצם תחילת כל העניין של פסל מיכה מתחיל מארונו של יוסף. ארונו של יוסף, נושא מאוד חשוב, פרשת ויחי שממנה יצאנו, שלעומת ארונו של יעקב שעולה לארץ ישראל, ארונו של יוסף נשאר במצרים, והוא עומד להיות איזה מין אבן דרך מרכזית בגאולת ישראל. כן, בפרשת בו יהיה כתוב שעם ישראל עולה עם ארונו של יוסף. אחר כך בסוף סוף סוף ספר יהושע, היא נזכר איך בני ישראל קוברים את יוסף בנחלתו. כלומר, הוא שלם, הצוואה והפקוד יפקוד. חז"ל אומרים ככה, זה דרש בראשית רבתי אני קורא, טס של זהב נטל וכתב שם מפורש וחקק בו צורת שור על שם יוסף שנקרא שור. כלומר, לפי הדרך הזאת, שהעגל הוא עגל בגלל שהכל מתחיל מיוסף שנקרא שור. וזה מתאים, כי גם מיכה, רואים שהוא פה מהר אפרים וגם אחר כך ירובעם הוא מאפרים, אז יש פה בעצם איזה מין, נקרא לזה עבודה זרה של שבט אפרים. יוסף נקרא שור בחור שורו, אדר לו. וצעק ואמר על אשור, על אשור, זה מתחיל מזה שמשה היה צריך להעלות את ארונו של יוסף מן היאור, מיד צף ארונו של יוסף ונטלו משה. אמרו, מיכה היה שמנטל את הטס, וכשעשה ארון אותו מעשה, נטל מיכה אותו טס והשליחו לאש, ואמר על אשור, ויצא אותו העגל מן האש, מכוח שם מפורש שחקק בו. אז לפי זה, באמת, הקשר העשיר שירובעם אומר, אלה אלוהיך ישראל ועושה עגלים כמו חטא העגל, הכל מתחיל מזה שזה בעצם לא יודע, הסמל, המהות של יוסף. אלשיך ממשיך את אותה נקודה והוא יעשיר אותנו, אלשיך שמות למדבט על חטא העגל, הוא אומר, כי הם הידעו כי יוסף נקרא שור. מסביר למה עשו עגל. הם הידעו כי יוסף נקרא שור. וראו כי בצאתם ממצרים לקחו את עצמות יוסף עמם, שהיה מורה כי זכותו היה עזר למו לצאת. ואתה ראו כי בהשליך הזהב באש יצא העגל ההוא. מצאו פתחון פה לומר כי כוח שור עליון הוא עושה הכל. כלומר, יש פה איזשהו אמצעי שהוא דרך יוסף, ניסיון לעבוד את השם דרך הכוח של יוסף. עוד מקור בעניין הזה, ששוב פעם, לאט לאט אני רוצה שזה מקדם אותנו למהות הדבר, מעשה השם, ספר מעשה השם, גם כן על פרשת כי תשא. הוא אומר ככה, ייתכן, שמיכה היה משבט יוסף, כמו שנאמר, מיכה מהר אפרים. ולפי שהזין והסימן שלו היה שור, לכך השליך לתוך הקור שיצא השור. כלומר, ממש מה שהוא עשה, זה היה הטס, הטס של שבט יוסף היה שור, והם בעצם השתמשו בסימן, לא יודע, סימן שבט, סימן מלכות הזה של יוסף. והנה, כאשר ראה הקדוש ברוך הוא שכל המכשול הזה בא להם להיות מיכה משבט יוסף, נושא סימן השור, גזר עליהם שלא ינהגו עוד המנהג הזה להיות להם סימנים לכל שבט. זה ארי וזה שור וזה נחש, כדי שלא יבואו לידי עבודת אלילים. אז לפי כל הדרך הזאת, יש פה בעצם ניסיון להגיע לעבודת השם דרך הכוח של שבט יוסף. שאגיד, מלכות של שבט יוסף, הכוח של שבט יוסף. כלומר, זה מין הבנה שאנחנו צריכים את התיווך הזה, ושזה הדרך שתקרב אותנו לשם השם. אז עכשיו אני אביא את אברבנאל, שהוא כבר ממש אומר לנו גם את העניין הזה של יוסף, אבל אומר לנו את המהות. מה הם חשבו? למה הם צריכים את התיווך הזה של שבט יוסף? זה אברבנאל על ירובעם, מלכים א' י' ב'. עגלי הזהב, נראה שלא עשה העגלים לעבודה זרה ולהשתחוות, אלא סימן למלכותו. כך הוא אומר על ירובעם, שבכלל זה לא היה מיועד שהשתחוו לו. זה היה פשוט סמל למלכותו, ממש כמו הטס, רק עכשיו בצורת פסל. כשני העמודים שעשה שלמה בבית המקדש, ועשה העגל, ששור הוא סמל בית יוסף. והיה העגל בפתח הבית שעשה למקדש ולזבח. כלומר, כשירובעם מנסה לעשות חלופה לעבודת השם, אומר, המבוא לעבודה יהיה הסמל של יוסף, העגל. ומה שאמר, זה עכשיו מבחינתי, אולי מאוד עוזר להבין את כל הנושא. מה שאמר, הנה אלוהיך ישראל, כשהיה ברבנאל, רגע, אני אומר שהם לא עשו את העגל לאלוהים, הם עשו את העגל לאלוהים, כתוב אלה אלוהיך ישראל, אומר ברבנאל, לא הבנת. לא על העגלים, אלא שאין השם רק בירושלים בלבד על הקרובים, אלא הוא בכל מקום. כלומר, יש בעיה. השם צמצם לנו מאוד את עבודת, את עבודתו. אנוכי השם לא יהיה לך, והשם הוא רק בקודש הקודשים, אחר כך רק בירושלים. העגל הוא בעצם, אומר אברבנאל, טענה, יסוד לטענה, שיש דרך להגיע לעבודת השם, לשם השם בכל מקום. זה עדיין לא מובן למה דווקא יוסף, אבל זה אומר שביוסף יש איזשהו כוח, לא, אתה יכול להגיד עכשיו הגלות של יוסף, וזה שהשם איתו גם במצרים, ובעצם, לא אפשר להגיד ככה, שהשם איתו בכל אשר הוא עושה, ביוסף יש כוח של התפשטות השכינה, התפשטות השראת השם, ובכוח הזה מנחזים כדי שעבודת השם לא תהיה רק בירושלים. הדבר הזה נאמר, אני אסיים עוד לא הרבה זמן, לא אגיד עכשיו את כל האפשרויות, אלא נתמקד רק באפשרות הזאת, ופעם באה נמשיך. הזוהר אומר ממש בדיוק את זה. אגב, אני אגיד לכם, אני כל הזמן כאילו הייתי להתלבטות. יש זוהר שאומר משהו שאני אחר, כמובן שאתה לא מבין, אבל משהו ש... יש פה קישור, יש פה אמירה מסוימת. האם שייך בכלל לחשוב שהבנו או שיש פה סינית ולא שייך להביא אותו? אז שאלתי ואמרו לי שאפשר להביא. הרב דוד ככה אמר לי, אז... טוב. אז בזוהר כתוב, אמר ירובעם, אני יודע ודאי שצד הקדושה אינו שורה אלא בלב כל העולם, וזהו ירושלים. אני יכול להמשיך צד אהודי קדושה כאן. אני רוצה שיהיה קדושה גם בבית אל, גם באפרים, ואני לא יכול כי הקדושה היא רק שם. מה אעשה? זה פה ממש חיבוטי נפש של ירובעם. איך אני אעשה קדושה באפרים? מה יעשה? מיד, ויבאץ המלך ויעש הגלים. לקח את שרה, אמר, הרי הסתרה אחרה נמשכת מיד לכל מקום. וכל שכן בארץ הזאת שחשקה משרות בתוכו. אבל עיניים יכולים להתלבש אלא בצורת שור. כלומר, הוא אומר, אני רוצה קדושה, אבל אין קדושה אלא רק בירושלים. בוא נלך דרך אחרת, דרך הסתרה אחרה, שיש בעצם כוחו, מה זה סתרה אחרה? טוב, אז מה זה סתרה אחרה? סתם, אין לי מושג. אבל אני רק אומר את הקודים שכתובים פה, שהרצון שלו זה שתשרה שכינה, והוא מבין שהיא יכולה רק בירושלים, הוא אומר, יש דרך באמצעות השור להגיע לכוחות רוחניים גדולים. אז בהם הוא אוחז. נכון, נכון. אני כתבתי את זה כותרת אחרת, ניסיון דרך קיצור על השכינה. אבל כן, יש פה הקשר בין מה שאמר רבנאל למה שאמר הזוהר מאוד קרוב. השאלה זה דרך שבט יוסף, הכוח שלו, או דרך איזושהי סתרה אחרי שהיא קשורה לעבודת העגלים. נקודה אחרונה לעכשיו, באמת אחרונה, מקור אחרון, שגם, שוב, קצת מזווית שונה, אבל באותו הכיוון. המלבי, שם במלאכים פרק י"ב, אומר. כמו, אני לא קורא את הכל כדי קצת ארוך, כמו שבני העם רצו לפרוק את עול המלכות של בית דוד, ככה הם רצו לפרוק את עול השעבוד לעבודת השם. הוא אומר ככה, כן ירצו לפרוק מעליהם עול עבודת בית השם, שהיה גם כן למעמסה עליהם. עם ההליכה לרגל 3 פעמים בשנה למקום רחוק, ועם רוב הקורבנות על כל חטא ואשם, ונדבות ותרומות ומעשות וכדומה. על כן, עשה להם תבנית העגל, שציור עגל מורה החופשיות. אופה. ציור העגל מורה החופשיות, להגיד להם שהם חופשיים מכל עבודה. ובזה יפתרם בין עבודת המקדש, בין מעול המצוות בכלל. כלומר, אפשר לעבוד את השם על פי הבנתנו. טוב, אז מבחינתי לעיקר, מה שאני מבין, זה עוד לא הגענו, בעת השם פעם הבאה נמשיך. מה שראינו בינתיים, יסוד של, שעבודת העגל היא איזשהו קיצור, ניסיון להגיע אל הקדוש ברוך הוא, לא על פי הוראותיו, וזה אם מפני, אם על ידי כוח של שבט יוסף, אם על ידי כוח של סטרא אחרא, אם על ידי שצורת העגל, אני לא יודע למה, מורה חופשיות. מה שצריך לשים לב, שעבודת העגל הייתה עקבית לאורך שנים, ובתקופות מאוד מסוימות. מתי? כשלא היה גדולי הדור בסדר גודל הכי גדול של עם ישראל, אז הייתה עבודת העגל. כלומר, כשמשה עלה לשמיים, אין משה רבנו, עד יש עבודת העגל. משה יורד, העגל נשרף. ימי משה ויהושע, אין עגל. יהושע מת, כל ימי השופטים, ההכללה הזאת פה, יש לך את העגל. כלומר, פסל מיכה. כן. הוא הטס ש... לא, הוא עצמו לא עגל, דווקא אני. אבל הוא הטס שעשה את העגל, הוא פסל מיכה, ואחר כך כדי להמשיך את פסל מיכה, ירובעם עושה שוב עגל. אז עגל, כן, זה עגל. מהות העגל. אז אחרי ימי משה ויהושע, אתה חוזר לעבודת העגלים. כל ימי בית אלוהים בשילו, כלומר, עד ימי שמואל. בא שמואל שהוא באותו שהוא סדר גודל של משה ואהרון ויהושע. אז אין, יש מי שהוביל את העם איך שכן צריך ללכת בדרך השם. אז אין עבודת העגלים. שמואל, שאול, דוד, אחרי דוד, אין דוד, כל ספר מלכים, עבודת העגלים. אז בעצם יוצא לנו שחטא העגל, פסל מיכה, וירובעם זה בעצם שלוש תקופות, כל פעם שיש חור בהיעדר ההנהגה, ההיעדר ההנהגה, אני מתכוון לא עכשיו הנהגה מלכותית, אלא ההיעדר ההנהגה של גדולי הדורות המובילים את האומה לעבודת השם, אז נפלנו בעגלים. אז זה את השם פעם הבאה, נמשיך בנקודה הזאת.